טוב, אז כמו שאמרתי, השיעור הפעם נשנה את הנושא ונדבר על משהו מהמגילה, דברים מאוד יפים ששמעתי. אני מאוד אוהב לשמוע את הרב מנשה וינר, וככה גם הפעם שמעתי אותו. אז אני רוצה שאנחנו נסתכל קצת בתוך המגילה. אחת השאלות אולי הכי קשות, אחד הדברים הכי מוזרים, זה שאלה שקשורה למה שאנחנו עושים אחרי קריאת המגילה. אנחנו כולנו שרים בסוף הפיוט, וגם חרבון הזכור לטוב, וגם שרים ושרים ושרים ושרים, ולא כל כך ברור מה חרבון עשה שבגללו הוא כל כך זכור לטוב. בואו נסתכל מה היה שם. תראו בפרק זין, זה בסוף המשתה השני. מה זה, בלי חלוקה לפרקים? אז הנה, יש פה עוד אחד של דעת מקרא. אז מה כתוב כאן? אחרי שאסתר אומרת, איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין, הוא רותח מזעם, אל גינת הביתן. ועמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אל עברה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה של אסתר. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. כן, כולנו מכירים. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה, ויאמר המלך תלו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. טוב, בשביל מה צריך את חרבונה? המלך כועס, רוצה להרוג את המן, אבל כיוון שהמלך היה אדם שהוא כל כך עדין וצדיק, וממש מחסידי אומות העולם, המלך הוא אף פעם לא ידע איך הורגים בן אדם. הוא לא ידע, מה? הוא לא ידע איך הורגים בן אדם. הוא לא ידע מה עושים עכשיו. בסדר, אני רוצה להרוג אותו, איך עושים את זה? אז בא חרבונה ואומר לאחשוורוש, מה הבעיה? הנה, יש עץ, תתלה אותו עליו. מה? לא, טוב, נו, לא, בסדר. תתלה אותו עליו. אז המלך שואל אותו, נו, ומה יקרה אם אני אתלה אותו עליו? אז התשובה שאומרים זה תלוי, כן? מה יקרה? בשביל זה אנחנו צריכים את חרבונה? זה היה הסיפור הגדול? הוא די מיותר פה בתוך כל העסק הזה, נכון?
למה? זה דבר גדול.
מה?
להזכיר שהעץ לתלות את המן בחצר, זה לא דבר גדול?
מה, אני שואל אותך, המלך לא ידע איך הורגים בן אדם?
זה לא קשור לאיך לא הורגים. המלך לא ידע לעשות...
את מה?
התקשרות כזאת, השלכה, משהו קצת אינטליגנטי.
למה? כי מה? כי הוא אף פעם לא הרג אף אחד. הוא רוצה להרוג ואיך הורגים. מה מסובך פה?
חבר שני דברים. תלוי מי צריך לחשוב על זה.
לא יודע, בכל הספרים, אז במלכות פרס, באמת, תלו אנשים על ימין ועל שמאל.
כן, אבל הוא שכח אולי על העץ.
פתאום הוא שכח, ונגמרו לו עצים. נגמרו עצים, אין, פתאום חסרים עצים בממלכה. נשמע מוזר. זה דבר מעניין, שאם אנחנו נסתכל אחורה, תסתכלו אחורה בפרק ה', אחרי המשתה הראשון. אז המגילה אומרת, תראו בפסוק ת', ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, הוא יצא מהמשתה שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זם ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. טוב, הוא כועס עליו. ויתפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרע ששתו. ויספר להם המן את כבוד אשרו ורוב בניו וכל אשר יגיד לו המלך וכו' וכו'. וכל זה איננו שובה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותומר לו זרש אשתו וכל אוהביו. תשמעו את העצה. יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויתב הדבר לפני המן ויעש העץ. אז חזל אומרים שהוא כל כך התרגש מהעצה הזאת, שהוא הוא, הוא, הוא הכין את העץ ומדד את, מדד את, זה, את העץ אם זה מתאים, הוא שם את החבל מסביב לצוואר שלו כדי לראות אם זה הולך, אם זה לא הולך, ויצא בת קול ואמרה נאה לך ויאה לך, כאילו זה מתאים לך החבל הזה. הוא כל כך התרגש מהעצה הזאת. מה העצה פה? מלא לחשברוש, אולי יהיו כאלה שיגידו שהוא היה מחסידי אומות העולם, שהיה כזה מין צדיק, אבל המן? המן לא ידע איך הורגים? המן לא ידע איך הורגים? הוא רצה להרוג את מרדכי, הוא לא ידע, עד שזרש נתנה לו את הרעיון המבריק, וואו! תכין עץ ויתלו אותו עליו. נכון, טוב, אתה יכול להעביר במקומי, זה בסדר. בכל אופן, איזה מין דבר זה? מה כל כך נפלא בעצה הזאת של זרש? חשבתם על זה פעם? לא? הגיע הזמן לחשוב. בקיצור, אז בואו...
איך לא חשבתי על זה?
מה? אז בואו ננסה ללכת קצת אחורה. בכלל, מה שכתוב פה במגילה, דברים שהם מאוד מאוד מוזרים. יש פה פסוק ארוך, 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 בפרק ב', ובהגיע תור נערה ונערה, פסוק י"ב, לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לכדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמה ובתמרוקי הנשים. זה לא נשמע לכם כמו איזה קטע ממדור רכילות של איזה עיתון? הדבר הזה, זה נשמע מאוד מוזר. זה חלק מהתנך, זה נכנס לתוך כתבי הקודש. זה נכנס לתוך כתבי הקודש. הדבר אולי הכי מוזר, זה שהחשברוש עושה משתה של כמה זמן? כמה זמן? כמה זמן הוא עושה את המשתה שלו? יודעים?
7:10.
פרק א', פסוק ד'. בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומעט יום, חצי שנה. שמעתם על כזה דבר? משתה של חצי שנה? איך עושים כזה משתה בכלל? זה באמת מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר. אז טוב, יש למהר"ל הסבר מה הוא רצה להראות בזה והכל, אבל עדיין זה מאוד מאוד מוזר כל הסיפור הזה. אז אני אכנס קצת להיסטוריה, מה עומד מאחורי הדבר הזה. אז יש שאלה, גדולה בין החוקרים, מי זה? תודה. אתה רוצה את זה בחזרה? יש שאלה גדולה בין החוקרים, מי היה אותו החשברוש הזה? יש כמה שמות של מלכי פרס, אבל מתוך כל השמות האלה השם החשברוש משום מה לא מופיע. אז מנסים ככה לזהות מי היה אותו מלך, ואחת הדעות המאוד חזקות אומרת שאחשוורוש זה מלך פרסי שהשם שלו היה חשיירש, ככה קראו למלך הזה, והיוונים שינו לו את השם לקסרקסס, משהו כזה, שזה בעצם איזשהו מין קצת להפוך את השין לסמך, וזה היה השם שלו. ואם תסתכלו בסוף, סוף סוף המגילה, ממש בפרק י', אז תראו שם משהו שיכול מאוד להיות שהוא קצת מחזק את זה. כתוב שם, וישם המלך אחשרש, נכון? אחשרש. אז מאוד יכול להיות שזה אותו חשרשיאש הזה, ועליו המגילה מדברת. והמלך הזה, תודה רבה, המלך הזה הוא בעצם התחיל בתור המחליף של אבא שלו. זאת אומרת, אבא שלו היה מלך של פרס, אבא שלו רצה ללכת להילחם כנגד מצרים, והוא מינה את חשיירש הזה, כיוון שהיה במלכות פרס, שאף מלך לא יכול לצאת למלחמה בלי שהוא ימנה איזשהו יורש, מישהו שימשיך אותו, כן, אחרת יהיה בלגן ויצטרכו לעשות בחירות. אז לכן החוק היה שהמלך חייב למנות מישהו שימשיך אותו, ורק ככה הוא יוצא למלחמה. בכל אופן, הוא מינה את הבן שלו, חשיירש הזה, ומת. ובעצם חשיירש לקח את הצבא הפרסי, והם השתלטו וניצחו את מצרים, ניצחו אותם. בקיצור, היה ניצחון גדול, ובאמת כתוב בספרים של ההיסטוריונים של אז, עוד היוונים מאז, שבאמת חשיירש הזה שלט על 127 מדינות, שלט מהודו ועד כוש, ועוד כל מיני דברים שיש שם שמתאימים למגילה שלנו. עכשיו, הסיטואציה שעליה אנחנו מדברים פה, מה היה שם? אז מה שכתוב אצל אחד ההיסטוריונים שם, קוראים לו הרודוטוס, זה השם שלו נדמה לי, זה שבסביבות בשנה השלישית של החשברו, של חשיירש הזה, הוא יצא למלחמה. מלחמה מאוד 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 גדולה כנגד היוונים. והמלחמה הזו לקחה 4 שנים, והוא הפסיד. הוא הפסיד למלכות איראן, ובעצם היה הזמן שבו מלכות פרס ירדה ומלכות יוון עלתה. ואם זה ככה, אז אנחנו יכולים להבין כאן קצת את הרקע למה שקרה פה עם המשתה הזה. תארו לעצמכם, חשיירש הזה שולט על 127 מדינות, והוא מתכונן למלחמת עולם. זה מלחמת עולם, בגלל שזה כנגד יוון. אנחנו מדברים על האימפריה היוונית שהולכת להשתלט על כל העולם כולו. אנחנו יודעים שאלכסנדר מוקדון עשה את זה, והשתלט באמת על כל העולם כולו. זאת אומרת, זה מלחמת עולם. תארו לעצמכם היום, זה סדר גודל של ארצות הברית כנגד רוסיה, אני לא יודע אפילו אם רוסיה נקראת, לא יודע. אבל ממש, סדר גודל של מלחמת עולם. ובשביל להתכונן למלחמה הזאת, אז צריך הרי לתכנן המון המון תוכניות, המון זמן. זה סיפור שלוקח המון המון אנשים, ובשביל זה צריך לאסוף את כל השרים, נכון? צריך לאסוף את כל השרים. חצי שנה זה זמן נורמלי בשביל לתכנן מלחמה, נכון? זה נשמע קצת נורמלי.
תלוי מתי.
מה?
תלוי מתי. אז יכול להיות.
אז יכול להיות שכן. אני חושב שגם היום מתכננים את זה יותר זמן אפילו.
כן.
כן. מתכננים אפילו יותר זמן. אבל זה מלחמת עולם. מתכננים פה מלחמת עולם. ותסתכלו, תראו בתחילת פרק א', בפסוק ג', אחשוורוש עושה משתה. למי הוא עושה את המשתה הזה? בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. מה זה חיל פרס ומדי? מה עושה שם חיל פרס ומדי? כן, זה מאוד מתאים, מאוד מתאים לזה. בעצם מה שקרה שם, מאוד יכול להיות, עוד פעם, זה השערה, מאוד להיות, שכל השרים והמנהיגים והגנרלים של כל הצבאות, מגיעים אל אחשוורוש לשושן הבירה, ויושבים ומתכננים את המלחמה. זה ביום. ומה עושים בלילה?
משתה.
בוודאי. כל לילה משתה. וכל לילה עוד פעם יין, ועוד פעם שחרות, ועוד פעם הוללות. כן, וכמו שהגמרא אומרת, הללו אומרים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאות, ובשתי כן תבוא, ובשתי לא תבוא. וכל הסיפורים האלה, זה בעצם היה החלק השני, חלק של הלילה. אז כל העולם כולו התעניין בחצי של היום. בזה התעניינו, כי הנה הצבא הפרסי מתכנן מלחמה, ומה עושים והכל. המגילה בכלל, זה לא מעניין אותה. זה לא מעניין אותה. המגילה מראה רק את החלק הלא יפה של מלכות פרס, את החלק של הלילה. אז מי הם הגיבורים של כל הסיפור הזה? מי הגיבורים? אז יש לנו את הגי סריס המלך שומר אנשים, ואת שעשגז שומר הפילגשים, ואלה האנשים, כן, אלה האנשים, אלה הדמויות של המגילה, כי אלה הדמויות שזה באמת מה שהיה חשוב לאחשוורוש. זה היה החלק של הלילה, איפה שפרס באמת נראית כמו שהיא נראית. אחשוורוש יוצא למלחמה הזאת, והוא מפסיד. הוא מפסיד, ובקיצור, הסיפור מאוד מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. וזה ברור, זה ברור שבאיזשהו שלב, מישהו כאן יצטרך, מישהו יצטרך לשלם את המחיר על הכישלון הזה. ואחשוורוש מאוד מאוד פוחד. הוא מאוד פוחד. אז מה עושה אחשוורוש? יש לו פתרון מאוד פשוט. לא מאוד פשוט, אבל זה פתרון. זה ההתחלה של פרק ג'. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי, וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. השנייה אחת לפני שאנחנו מגיעים לאמן. איך אחשוורוש ידע שבאמת העסק לא פשוט? שבאמת יש אנשים שבאמת מאוד לא מוצחן ביניהם מה שהוא עושה? סיבה מאוד פשוטה. הנה, המגילה סיפרה לנו בסוף פרק ב', נכון? היו שניים שרצו להרעיל אותו, נכון? מי זה היה? מי זה היה? בגתן וטרש, נכון? משומרי אסף. שומרי אסף זה היום, זה השבק. זה האלה הכי צמודים אל המלך, והם רוצים להרעיל את המלך. הם רוצים להרעיל את המלך. אז הגמרא אומרת שזה היה בגלל העניין של אסתר. בגלל הנושא הזה היה להם קשה, כמה זמן כבר לא ישנו מאז שזאת באה לכאן והכל. אבל איך אחשוורוש רואה את זה? מה הפרספקטיבה של אחשוורוש? הוא רואה את זה בצורה כזאת שמפחיד להסתובב ברחוב. אז אחשוורוש מחליט, טוב, אם זה ככה, אז אני נשאר בתוך הארמון, כן, עם אנשים והפילגשים וכל הזה, זה הרבה יותר נעים, הרבה יותר נחמד, ואני שולח מישהו שהוא יחליף אותי. שהוא יחליף אותי. מישהו כזה שיהיה השליח שלי, שיעשה את כל העבודות השחורות, שיארגן את המלחמות, שיארגן את כל מה שצריך, כל הסיפור הזה. מי זה? המן בן עמדת. עכשיו, איך דואגים לזה שהמן יוכל להיות זה שאחראי על הכל? איך עושים את זה? אז אחשוורוש נותן לו את הסמכות. גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי וינשאו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. נכון? הנה, עכשיו המן בן עמדת הוא הבוס הגדול. מה זה אומר? זה אומר את מה שאומרת המגילה מיד אחר כך. וכל שרי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן. למה? כי כן ציווה לו המלך. כן? אחשוורוש נתן לו את הסמכות. הוא זה שעומד מעל כולם. אבל אנחנו בפרק ג', נכון? זוכרים? אנחנו בפרק ג'. אבל המגילה מספרת שהיה מישהו אחד שלא השתחווה. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? והיהי כי אומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. והגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. מה הולך פה? מה, המן לא ראה את זה שמרדכי לא משתחווה? הוא לא שם לב? אז אמרו לו, המן, תסתכל, אתה רואה, הוא לא משתחווה לך. זה לא זה, נכון? הרי זה לא העניין. אז למה המן מלכתחילה לא עשה משהו? המן כאילו עובר הלאה, ממשיך הלאה, אבל אומרים לו, וכתוב, ויהי כי יומם אליו יום ויום, ויגידו להמן לראות היעמדו דבר מרדכי. יש פה איזשהו סיפור, יש פה איזשהו סיפור, והמן כאילו חייב להגיב, כי אמרו לו. כי אמרו לו, הוא לא יכול להתעלם מזה. למה הוא לא יכול להתעלם? אז תראו מה המגילה ממשיכה ואומרת. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. וייבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. מה, להרוג רק את מרדכי? זה לא רציני. אז הוא רוצה להשמיד את כל היהודים. בסדר, אבל קודם תהרוג אותו. קודם תהרוג אותו. הרי הוא הבעיה. בסדר, אחרי זה תהרוג את כל השאר. אבל למה אותו אתה לא הורג? אז התשובה לזה היא תשובה מאוד מעניינת.
מה זה
ויבס
בעיניו לשלוח
מרדכי? מה? מה זה ויבס בעיניו?
לשלוח, מה זה כאילו...
ויבס בעיניו, זאת אומרת, בשבילו זה היה ביזיון.
ביזיון?
כן. יודעות מה זה ביזיון? יודעות או לא? מה?
Disgrace.
Disgrace, כן. בסדר? בשבילו זה היה ביזיון. טוב, אנחנו, זה על המגילה הפעם, אז הנה יש פה.
הנה, סליחה.
יש פה עוד מגילה.
תודה.
בשבילו זה היה ביזיון לשלוח יד במרדכי לבד, ולכן הוא החליט להשמיד את כולם. בסדר, אבל קודם כל לפחות תהרוג אותו. הרי אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא, אין שום ספק, וכולנו יודעים שלאמן לא הייתה שום ברירה, שום בעיה במבט אחד להרוג 50 אנשים. שום בעיה. מישהו רק צייץ ואמר איזשהו משהו שהיה קצת לא בסדר בעיני אמן, ומיד היה הורג אותו. זה לא היה דמוקרטיה, זה לא היה בית שמש. בכל אופן, לא יכולתי, סליחה. בכל אופן, אז מה קרה? למה המן לא מתייחס? עד שאומרים לו, ורק אז הוא מתחיל להתייחס, וגם אז הוא לא נוגע במרדכי, אלא מתחיל לדבר על כל היהודים. התשובה לזה נמצאת בפסוק מאוד מאוד מוזר. איפה זה? הנה. פרק ב', פסוק י"ט. אחרי שאחשוורוש בוחר את אסתר, ועושה משתה, עוד פעם משתה כמובן, והנחה למדינות עשה, ובהיקבץ בתולות שינית, ומרדכי יושב בשער המלך. ובהיקבץ בתולות שינית, ומרדכי יושב בשער המלך. מה העניין שמיטה להר סיני? מה זה קשור אחד לשני? הבתולות נאספות שינית, מרדכי יושב בשער המלך. אז מה הכוונה? כל הבתולות מגיעות, ומרדכי יושב בשער. מסתכל. אולי עם קופת צדקה? שיתנו לו בדרך קצת כסף? מה הכוונה מרדכי יושב בשער המלך? אז התשובה לזה היא כזאת. מרדכי יושב בשער המלך, זה אם תסתכלו בתורה בנח, אתם תראו ששער זה תמיד המקום של בית הדין. כן? למשל, ומה? מה זה? כן. שהוציאו אותה אל השער, נכון? הוציאו אותה אל שער העיר. או אחת כזאת ש... איך זה כתוב? בספר דברים. נערה מאורסה, נערה שמזנה, אם הוציאה לה...
מה?
מריהו
הנביא, משהו גם כן.
שם כתוב גם שער, זה אני לא זוכר, יכול להיות? הנה. והנה הוא שם לעלילות דברים, לאמור לו מצאתי לביתך בתולים ואלה בתולי... רגע, סליחה. הנה, ולקח אבי הנערה ואימא, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השער. מוציאים את זה אל השער. מה הכוונה? השער, שם היה מקום המשפט. גם בועז יושב גם כן, בשער. השער זה מקום המשפט. המקום של בית הדין. אז מה זה אומר שמרדכי יושב בשער המלך? מרדכי יושב בשער המלך, זאת אומרת שמרדכי היה... היה שופט. הוא היה בבית המשפט העליון. עכשיו, למה? מרדכי היה מהסנהדרין, נכון? חזר אומרים, מרדכי היה עוד מהסנהדרין. אבל איך מרדכי מגיע לבית המשפט העליון של פרס? מה זה קשור לבתולות? אז באמת מה העניין? איך אתם חושבות שמרדכי הגיע לשם? איך מרדכי פתאום נהיה השופט של בית המשפט העליון של פרס? מה? כנראה.
מה?
אם יש קשרים, לא צריך פרוטקציה. כן, when you have connection, you don't need protection. זה... לא, אסתר הייתה שמה. אסתר הייתה שמה, ואסתר הכניסה אותו. היא ידעה למה היא הכניסה אותו. כן, אז בכל הסיפור הזה, זה שאסתר נבחרה, וכל הסיפור של הבתולות והכל, זה בעצם מה שהכניס את מרדכי, להיות שמה, לשבת שם בשער המלך. אז הוא שופט בית המשפט העליון. אוקיי? עכשיו בואו ננסה לחשוב. בואו ננסה עכשיו לחשוב מה בעצם קורה כאן כשהמן רואה שמרדכי לא קורא ולא משתחווה לו. מה? זאת אומרת?
שהכל כאילו הוא מפחד להתחיל איתו.
מה? נכון, בדיוק. בדיוק. המן הוא בעצם נקרא לזה יותר מראש הממשלה. בסדר? אחשוורוש כאילו הפך את עצמו להיות הנשיא. The president, והמן הוא the prime minister, הוא ראש הממשלה. ראש הממשלה ונשיא בית המשפט העליון. כן? מי יותר חשוב? אני חושב שגם פה בארץ עוד לא החליטו מי יותר חשוב ביניהם. מה? הבג"ץ, זהו. נכון, אז אתם מבינות מה שקורה פה? אז המן לא יכול, הוא לא יכול לבוא וישר להילחם במרדכי, בגלל ש מי יודע, אם הוא ילך לאחשוורוש ויגיד לו שהוא רוצה להרוג את מרדכי, אז הרי יכול להיות שבזה הוא יפיל את עצמו. בגלל שהרי למה אחשוורוש מינה את המן? למה הוא מינה אותו? בגלל שהחשוורוש הרי פוחד, נכון? החשוורוש פוחד, הוא אומר, מי יודע מה הולכים לעשות לי? אז החשוורוש ממנה את המן בתור מישהו שהוא סומך עליו. עכשיו פתאום בא המן, והמן הזה כנראה שלא היה טיפוס כל כך חיובי, החשוורוש כנראה גם ידע את זה, והמן פתאום אומר לחשוורוש, סליחה, אני רוצה להרוג את נשיא בית המשפט העליון. מבחינת החשוורוש, זהו, את הטבעת כבר קיבלת, נכון? את נשיא בית המשפט העליון אתה גם רוצה להרוג, השלב הבא זה אותי, לך חוץ. לכן המן לא יכול לגעת במרדכי, הוא לא יודע מה לעשות איתו, הוא רואה את זה. אבל אנשים אומרים לו כל פעם, אומרים לו, אתה רואה, הוא לא משתחווה, אתה רואה, הוא לא משתחווה, תגיד, מה הולך פה? מה הולך פה? אז מי פה החשוב ביותר, אתה או הוא? זה באמת מעניין. הגמרא במסכת מגילה אומרת, במשתה, אז כתוב שם לעשות כרצון איש ואיש. אז חז"ל אומרים, כרצון איש ואיש זה המן ומרדכי, מרדכי והמן. על מרדכי כתוב איש יהודי היה בשושן הבירה, ועל המן כתוב איש צר ואויב המן הרע הזה. אלה שני האנשים שיש פה. אני חושב שאנחנו מבינים עכשיו למה. זה לא סתם. הם היו הקודקודים, הם היו הכי חשובים בממלכה, כל אחד מהצד שלו. אז המן חייב להתייחס, אז מה הוא עושה? אומרת המגילה, ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבד. אז מה הוא עשה? הוא מצא פתרון. אמרו לו שמרדכי יהודי, נכון? אז עכשיו המן אומר, מצוין, אז אם ככה, אז אני אלך נגד כל היהודים. והרי מרדכי הוא חלק מהיהודים, אז אם ככה, אז אפשר יהיה להרוג אותו גם כן. אז מה הוא עושה? אז הוא מגיע אל המלך, מגיע לאחשוורוש. הוא מגיע לאחשוורוש ואומר לו, ויאמר המן למלך אחשוורוש, פרק ג' פסוק ח', ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובע להניחם. המן יודע בדיוק על איזה נקודה ללחוץ. אומר לו, אתה הרי מחפש את אלה שהם נאמנים לך, את אלה שלא מורדים בך. אתה הרי מפחד. אתה יודע מי הם אלה שיעשו לך את הכי הרבה צרות? מי שעשה לך הכי הרבה צרות זה היהודים. הם את דתי המלך לא, אינם עושים, ולמלך הם שווה להניחה. אז המן אומר לאחשוורוש, הנה, אני אתן לך אם על המלך טוב יכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, אני אתן לך, יש לי תקציב לזה. תחשבו מה זה, להשמיד את כל היהודים בכל העולם. נכון? אנחנו זוכרים כזה דבר, מכירים כזה מדבר. איזה תכנון צריך בשביל כזה מדבר? כמה רכבות צריך? כמה מחנות השמדה צריך? כמה פופוגנדה צריך בשביל כזה מדבר? כדי שכולם ייכנסו לתוך הטרנד הזה של להרוג את היהודים. נכון? זה תקציב אדיר. והמן אומר לאחשוורוש, 10,000 כיכר כסף. אין, אני נותן לך את התקציב. אין בעיה. אז מה המלך אחשוורוש עושה? המלך אחשוורוש אמר, תשמע, אתה עכשיו מכניס אותי לברוך. למה? כי אם אני עכשיו אתן לך, את האישור לזה, כן? ויהיה תקציב של 10,000 כיכר כסף, אז אתה תבוא אליי עוד יומיים ותגיד, אחשוורוש, צריך גם תקציב לעוד רכבות, וצריך תקציב לעוד זה, ולעוד זה, ולעוד זה. אומר לו אחשוורוש, תקשיב, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך, כן? קח צ'ק פתוח, כמה כסף שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אל תשאל אותי שום שאלה, טפל בזה לבד. טפל בזה לבד. והנה, המן הולך לטפל בסיפור הזה לבד. עכשיו תראו מה קורה. המלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, הגזרה על עם ישראל יוצאת, והמן הוא בעצם שולט על הכל. הוא שולט על הכל. מרדכי יודע מכל מה שקרה. אומרת המגילה, ויקרא מרדכי את בגדיו, פרק ד', פסוק א', ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. הוא זועק. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. וכולם בוכים, אבל גדול ליהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. פסוק ד', ותבון הנערות אסתר וסריסה ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד. מה היא עושה? ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. תשמע מה זה. אסתר שומעת מהדבר הזה. היא שומעת. ומה, מה מטריד אותה? מה מטריד אותה?
השק.
השק. החליפה של מרדכי נקראה. דבר ראשון שהיא עושה, היא שולחת לו חליפה חדשה.
אני רוצה להבין.
מה?
למה הוא
לובש? היא לא הכירה אותו, היא לא ידעה שכנראה שזה רציני, סתם קורא את הבגדים שלו. זה מה שמטריד אותה, החליפה, לתת לו חליפה חדשה. עכשיו מה קורה? תראו, אז מה היא עושה? היא שולחת לו את הבגדים ולא קיבל, הוא לא מסכים. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצפר על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. אז היא שולחת את התך, כן? שיברר מה קורה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. תך יוצא. ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו בפרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ויודעין לאבדם, ואת פתשגן כתב הדעת וכולי. פסוק ת', ויבוא התך ויגד לאסתר דבי המרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצבר אל מרדכי. ואז עוד פעם חוזר התך ועוד פעם חוזר התך. את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? מה, כל הזמן התך פה, התך שם, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. מה קורה פה? אז התשובה לזה היא כזאת. הרי מה קורה? המן, הדרך היחידה שלו, כמו שאמרנו, להתנקם במרדכי, זה בעצם על ידי גזרה על, על, על כל היהודים. נכון? מרדכי מבין שעכשיו זה זמן שבו אסור בשום פנים ואופן שמישהו בארמון ידע שמרדכי ואסתר קשורים אחד לשני. ולמה? בגלל שמרדכי יודע שהיחיד היחיד היחיד שיכול לבטל את הגזרה הזאת של המן זה אחשוורוש. הוא היחיד, נכון? אבל כדי שאחשוורוש יבטל את הגזרה צריך מישהו שישכנע אותו. ומי יכול לשכנע אותו? רק אסתר. ואם אחשוורוש ידע שאסתר קשורה למרדכי והיא קשורה ליהודים, גמרנו, בזה נגמר הסיפור. עכשיו, למה אסתר שולחת לו את הבגדים? כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אסתר רוצה שהוא ייכנס פנימה. אסתר רוצה שהוא ייכנס פנימה, לתוך הארמון, כדי לדבר איתה, להגיד לה מה קורה. אבל מרדכי לא מוכן. הוא לא מוכן לא רק בגלל אבל. הוא לא מוכן כי הוא לא מוכן להיכנס פנימה. הוא אומר לה, אם, בעצם מה שהוא אומר לה, אם אני אכנס וידעו שאת קשורה אליי, אז גמרנו את כל העסק. אז לכן מה הוא עושה? הוא שולח את התח. ואסתר מבינה שהם לא יכולים לדבר ישירות, דיירקטלי, אחד עם השני, אלא זה צריך לעבור דרך מישהו אחר. אז היא שולחת להתח, והתח חוזר למרדכי, מרדכי שולח להתח, הוא חוזר לאסתר. והכל כי עכשיו זה זמן שבו אין, אי אפשר... אסור, אסור, אסור בשום פני ואופן להראות שיש איזשהו קשר בין, בין, בין מרדכי לבין אסתר. אז מרדכי אומר לאסתר, דרך התח, תשמעי, אין, הסיכוי היחיד זה רק דרכך. את היחידה שיכולה להציל את הסיפור הזה. אומרת אסתר להתך, שיגיד למרדכי, פסוק ת', ותאמר אסתר להתך, זה פרק ד' פסוק ת', ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא, אחת דתו להמית, לבד מאשר ישיתלו המלך את שרבית הזהב וחייו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אני אומר לכם, אני באמת אף פעם לא הבנתי. איזה מין מלך זה? איזה מין מלך זה? כל מי שנכנס בלי שהמלך קרא לו מת מיד במקום. מה קורה פה? זה מלך?
מפחד.
בטח. הוא בהיסטריה. המלך חשברוש בהיסטריה. הוא הרי מפחד לצאת מהארמון שלו. הוא מפחד לצאת מהארמון. אני לא יכולה להיכנס לשם בלי רשות. אני גמרתי. אז הוא אומר למרדכי, זה לא יעזור לך. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלא בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, אבך והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. בקיצור, אין, זה התפקיד שלך, בשביל זה נבחרת למלכות, זה הזמן שלך. אז היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, תתאחדו כולכם, וככה תתפללו, גם אני ונערותיי אצום, כן, וכולי. טוב. ואז מתחיל פרק ה'. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. נו, שכוח. יפה. מצא חן בעיניו. מתוך אני לא יודע איזה 20, לא יודע כמה, 200, 300, 1,000 נערות שבאו, מי שנשאה חן בעיניו הייתה אסתר. נכון? וכתוב גם במגילה, ותישא חן בעיני כל רואיה. אז מה החידוש הגדול שהיא נשאה חן בעיניו? מה החידוש הגדול? אם תסתכלו במדרש אתם תראו, זה היה מאוד לא פשוט הסיפור הזה של נשאה חן בעיניו. בהתחלה, ברגע הראשון שהוא ראה אותה, העיניים שלו התפוצצו מרוב כעס. התפוצצו מרוב כעס. ואז בא, היה שם איזשהו, הייתה התערבות מלמעלה. הקדוש ברוך הוא קצת עזר, כדי שהיא תישא חן בעיניו, וככה הדברים הסתדרו. אבל זה היה מאוד 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 לא פשוט. אבל למה? למה? למה המגילה צריכה להגיד לנו את זה שהיא נשא חן בעיניו? מה הדבר הגדול בזה? תחשבו איך זה מהפרספקטיבה של החשברוש. תחשבו מה קורה פה. אסתר נכנסת לחצר הפנימית. חצר הפנימית. זה לחדר האישי של המלך. בלי שקראו לה בכלל. מה החשברוש חושב באותו רגע? מה המחשבה?
העייף שלו.
מה?
היא באה להרוג אותו, משהו לא טוב.
משהו לא טוב. הרי אם היא נכנסת לפה, למרות שהיא יודעת את זה, שאסור לה, ומי שנכנס לפה, מת. זאת אומרת שכנראה, כנראה שיש פה משהו, כנראה שהיא הולכת, לא יודע, להרוג אותי, לעשות איזה משהו, הוא לא יודע. אבל יש פה עוד דבר, החשברו שואל את עצמו, ריבונו של עולם, איך היא נכנסה לפה? איפה כל השומרים? איפה כל אלה שעמדו שם בפתח בהתחלה? שהיו צריכים להגיד לה, יש לך אישור? יש לך פתק? המלך קרא לך? אנחנו לא יודעים, אצלנו לא כתוב שהמלך קרא לך. איך הם נתנו לה להיכנס בכלל? אתם מבינים שהחשברוש עוד יותר בהיסטריה. מה הולך פה? מה הולך פה? אז החשברוש שואל את אסתר, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרבית. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך? את חצי המלכות והיא נתן לך. מה אסתר עונה לו? תראו, זה רק מוח של אישה יכול לעשות. נכון? הגמרא אומרת את זה, זה לא סתם. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. המלך אומר, גמר לו. עכשיו הכל ברור. הכל ברור. בטח. המן? זה שעושה את הכל? היא שמה עין עליו? שמה עין? איך אומרים את זה? מה? כן, בדיוק. היא רוצה אותו. והם במשתה הזה הולכים להיפטר ממני. זה הכל. זהו. זה המשתה האחרון שאני הולך להשתתף בו אי פעם בחיים שלי. זה ברור. מה, הרי הוא זה שעושה את הכל. הוא כאן, הוא גם יותר ממני, הוא גם כנראה נראה יותר יפה ממני. ובעצם הרי הוא זה שעושה את הכל, אז כנראה שהחליטה שאני כבר מיותר פה, וכבר אפשר לוותר עליי, והיא הולכת להיות יחד איתו. בקיצור, טוב, אז הוא אומר בסדר גמור. אני בא, אבל תראו מה שהוא אומר. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. מה זה מהרו את המן? ברגע שהוא תופס, שיש כאן איזשהו, איך חומרי מזימה.
איך אתה לומד שכאן יש איזה קנוניה?
מה?
איך לומדים את זה שכאן יש איזה קנוניה? שזה החשד של המלך.
מתוך כל הרקע, מתוך כל מה שראינו עד עכשיו. גם הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת את זה מפורש. חז"ל אומר מפורש. שהמטרה שלה הייתה כדי שהמלך יקנה בו. זה מפורש.
אבל מה הרמז פה?
מה?
איפה רואים את זה ב... סליחה.
לא, אני אומר, אחרי כל מה שראינו. כל מה שעשינו רק קראנו פשט, קראנו את הפסוקים.
לא, אבל סידרנו את העניינים כך, לא כמו שתמיד מספרים.
מה?
סידרנו את העניינים כך, לא כמו...
לא, אני אם יש לכם מדרש רבה, אז אני אראה לכם אחרי זה, זה במדרש. בסדר?
אוקיי.
או גם בגמרא, חלק מזה כתוב.
כן.
חלק מזה כתוב גם בגמרא.
בעצם זה נשמע, תמיד נשמע שהחשב שהיה like inferiority complex.
בסדר, אפילו אני מבינה.
מה? פרנויה כזאת.
פרנויה, בדיוק. זה ממשיך, זה הפרנויה שגם כן עדיין ממשיך. אם הוא ממיני שלוח, אם הוא מוצא חן בעיני עשר, זה ממשיך את הפרק.
כן. תראו, אפילו בלי כל מה שאמרתי. אבל עצם העובדה שהיא מזמינה את אחשוורוש לארוחת ערב יחד עם המן, זה...
זה חשוד.
זה קצת חשוד. כן? לסעודה אינטימית, רומנטית, עם המן. קצת לא... מה הוא עושה פה?
אם זה מוזר.
לא, אולי היה אפשר לחשוב אחרת.
מה?
שהיא מזמינה את המלך והמן, כי היא רוצה להגיד להם משהו.
מה? אתם נהדרים. אני אוהבת אתכם.
לא, אולי הוא כן חושב שהיא רוצה להגיד לו על המן משהו רע. כי הוא בעצם שלח את המן לנהל את כל הצבא ואת כל...
אז לכן היא מזמינה את המן למשתה אישי יחד עם אחשוורוש? לא,
כדי שלא יגידו לא, כי אם זה משתה,
אז הפוך, אז היא הייתה מזמינה את אחשוורוש לבד למשתה והייתה אומרת לו, אחשוורוש, אתה סומך עליו, אבל תדע לך, הוא רשע מרושע. ככה זה צריך להיות, לא?
זה לא
ראש
אישה, לא?
לא?
לא.
מעניין. טוב, בסדר.
סליחה, אני חושבת שזה ככה, זה ככה.
כן, אבל כן? ראש הנישה יכול
לא,
להיות...
לא, זה דווקא, כן. היא חושבת עוד יותר קדימה.
מה? בוודאי.
זה בסדר.
זה מה שהגמרא אומרת. הנה רגע, יש לי פה גמרא מגיעה. אני אקריא לכם מה שהגמרא אומרת.
זה מאוד מוזר, אני חושבת, שהיא... מסכנת את חייה,
נכון,
לבוא למלך, בשביל מה? לבקש שהיא יכולה לסדר מסיבה בשביל
שהמלך ומישהו אחר.
לא, אין בעיה, אבל כשלפני כן המלך אמר שמי שייכנס בלי רשות ימות, כולל אשתו, והיא עושה כזה מין דבר, וזה הרי דבר שהוא נורא, זה ממש מרידה במלכות. ובשביל מה היא באה? כדי להזמין אותה לארוחת ערב.
זה מה של אישה, נו.
מה? אז הוא אמר, נו, טיפשה. בסדר. היא רוצה שנלך לאכול ליחד ארוחת ערב. אז בסדר, שיהיה בה. אין דבר.
למה הוא מסכים?
אז למה הוא מסכים לזה? לא, הוא הבין שאין לו ברירה. הוא הבין שאין לו ברירה, בגלל ש...
אם הוא לא יבוא, אז היא תהיה איתי במים.
אם הוא לא יבוא, מה? בוודאי. אני חייב לעשות פה משהו. אז מה הוא אומר? מהרו את המן. מהרו את המן, שלא יספיק להתארגן. שיבוא מיד לפה. עכשיו תראו מה שהגמרא אומרת על זה. איפה זה?
אוכל זה דבר שקשה להתנגד אליו.
לא כשיש גזר דין מוות על מי שנכנס לחדר ומזמין אוכל. נכון? זה קצת יותר קשה. איפה זה?
היה לה הרבה אומץ לעשות דבר כזה.
אני תמיד חושבת שזה מוזר. עכשיו שאומר, הנה, עד חצי המחוז, הוא מוכן לתת לעקוב, ומה אומר? לא עכשיו. אני אחכה להגיד.
מוזרות?
כן. אז זהו בדיוק, אנחנו כבר נראה את זה, אני עוד מעט אקריא לכם את הגמרא הזאת, נראה עוד מעט. אז בקיצור, ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. עכשיו, המלך בהיסטריה. בואו, המלך בהיסטריה, כמעט בטוח שהוא לא נגע בכלום. הוא לא נגע בכלום, הוא לא אכל כלום, הוא לא שתה כלום. למה?
פחד שיריל
אותו. בטח, הוא פחד שיש אמרל. גם אסתר לא אכלה שום דבר.
למה? היא בצום.
היא הייתה בצום. אסתר הייתה בצום. היחיד שישב ואכל.
המן.
המן. הוא היחיד שיושב ואוכל. ואחשוורוש לא מבין. לא מבין. אומר, רגע, הוא יושב ואוכל, החשבורש הרי כמעט בטוח ששמו לו פורל באוכל, והמן יושב ואוכל. זאת אומרת שהמן יודע בדיוק איפה יש רעל ואיפה אין רעל, וזה בדיוק מחזק לו את זה, שהנה, הנה, הם באמת שניהם הולכים עכשיו להרוג אותי. אז הוא שואל את אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותאס, רחמנות, רק תגידי לי, מה את רוצה? מה את רוצה? ותען אסתר ותאמר, יש לכם פסוק זין, תראו איזה יופי, איך המגילה כותבת את זה יפה, עם החלוקה של הפסוקים. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, סוף פסוק, חכה, שאלתי ובקשתי, מה? אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, תגידי כבר, הוא בלחץ עימי, תגידי כבר. לא, 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 מה? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם, הוא מחר עסק את דבר המלך. זה רק אישה יכולה לעשות, באמת. אחשוורוש בהיסטריה נוראית, נוראית, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אתם יודעות מה, מה, מה מגיע מיד אחר כך בפרק הבא? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. נו, הגיוני? חשברוש היה יכול להירדם בכלל בלילה הזה? אין סיכוי שהוא ירדם. אין סיכוי. עכשיו מה קורה? זה מהצד של החשברוש. מה קורה מהצד של המן? המן מגיע למשתה הזה. והוא מהר מאוד תופס את העסק. מהר מאוד. הוא רואה, אני חושב שאסתר ידע ככה לתת לאמן כמה קריצות עיניים וקצת זה, וואי אני ממש שמחה שאתה פה, חמודי לי, לא יודע, קיצור, לבוא איתו, נתנה לאמן את ההרגשה ש טוב מאוד שאתה פה, אני מאוד שמחה שאתה פה, אני הייתי מעדיפה שאתה תהיה פה יותר מאשר בעלי, האקס מה שנקרא. המן מבין שהנה, הנה הגיע הזמן. הגיע הזמן, זה החלום שהוא חיכה לו כל ימיו. מה שהוא חיכה לו כל ימיו, הנה להשתלט על הכל. אז המן יוצא מהמשתה, פסוק ת', פרק ה' פסוק ת'. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב. וכיראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זם ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. Oh, נשיא בית המשפט העליון, עדיין לא מתכופף לו. ועוד פעם, המן לא יודע מה לעשות איתו. הוא לא יודע, הוא לא יכול. זה נשיא בית המשפט העליון, זה לא סתם איזה מישהו. ויתפק המן ויבוא אל ביתו. וישלח ויבא את אוהבה ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר ניסו על השרים ועבדי המלך. וואה, כמה שהמלך רומם אותי והרים אותי והכל. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה, תקיים אותי. וגם למחר אני קראו להם המלך. גם היום, גם מחר. אין אף אחד בממלכה, אין לו את הכבוד שיש לי. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. למה? זה לא סתם כי יש פה איזה יהודי שלא משתחווה. זה לא. הוא כל הזמן מזכיר לי, תהיה מה שאתה רוצה, אבל אני נשיא בית המשפט העליון. אני. ואני בסוף זה שאתן את הבגץ כנגדך. סליחה שדיברתי על בגץ. ואז, ותומר לו, זרש אשתו וכל אוהביו. יעשו עץ גבוה 50 אמה. ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. והיטב הדבר לפני המן ויעשה עץ. כל כך לב מהעצה. מה קרה? מה הם אמרו לו? זרש אומרת לו, רגע, מי היה במשתה הזה? מי היה במשתה? אחשוורוש ואסתר ואתה. ומי לא היה? מרדכי. אז אם ככה, אז מי יותר חשוב?
הזדמנות חייך.
לא רק זה, אבל מי יותר חשוב? אתה או מרדכי? בעיני המלך מי יותר חשוב? אתה יותר חשוב. אחרת למה הוא לא הזמין את מרדכי גם כן? אם אתה יותר חשוב, אז אתה יכול לגשת אל המלך ולהגיד לו שיתלו את מרדכי על העץ. זאת הייתה ההברקה שלה. עד עכשיו המן לא היה מסוגל לעשות את זה, כי הוא לא ידע את מי המלך יותר מחשיב, אותו או את מרדכי. זרע שאומרת לו, הנה בבקשה, הנה הפתרון. אתה יותר חשוב. לך אל המלך, תגיד לו שיתלו את מרדכי. המן כל כך התרגש מזה, זה מה שאומרים חזל במדרש. זה מה שאומרים, שהוא מדד את העץ וזה, ולא התאפק עד הבוקר ורץ בלילה אל המלך, כדי להגיד לו את הדבר הזה, מרוב התרגשות, סוף סוף מישהו פתר לו את הספק. הנה, באמת אני יותר חשוב. נעזוב רגע את המן, ונחזור בחזרה לאחשוורוש. בלילה הוא נדדה שנת המלך. אחשוורוש לא מסוגל להירדם. הוא בטוח שאסתר והמן עושים משהו כנגדו ורוצים להרוג אותו, והוא מת מפחד, הוא לא יודע מה לעשות. חזל אומרים במדרש שבכמה דקות שהוא הצליח להירדם, הוא חלם שלא פחות ולא יותר המן בא עם סכין כדי להרוג אותו. עכשיו, מאיפה זה בא? תגידו נבואה, תגידו מן השמיים. מאוד פשוט, אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. זה בדיוק על זה הוא חושב. על זה בדיוק הוא חושב. ואז הוא שומע צעדים. לפני הצעדים. ויומר, בלילה הוא נדדה שנת המלך. ויומר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. מה זה ספר הזיכרונות? ספר הזיכרונות, הכוונה היא הספר שבו כתובים כל המשפטים. כל ה-trials. כל המשפטים שהיו בממלכה. למה אחשוורוש רוצה שיקראו לפניו את ספר הזיכרונות? למה? אחשוורוש חושב לעצמו, אומר, אני לא יודע מה לעשות. אין לי מי לדבר. הולכים להרוג אותי. אפילו עם אשתי, המלכה, אני לא יכול לדבר. היא בעצמה רוצה להרוג אותי. עם השר הכי חשוב שלי, שאני גידלתי אותו, גם אני לא יכול לדבר. הוא רוצה להרוג אותי ולהשתלט על הממלכה ולהתחתן עם אשתי. אין לי מי לדבר. אני חייב לנסות למצוא, אם יש מישהו אחד לפחות, מישהו אחד יכול לדבר איתו ולסמוך עליו. אז הוא מבקש שיביאו לו את ספר הזיכרונות. ושם נפתח בדיוק העמוד של אותם אלה שניסו להרוג את המלך. מתי היו כאלה שניסו להרוג את המלך? וימצא כתוב, אשר הגיד מרדכי על בגדן ותר שני סריסי המלך משומרי אסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. אופס. אחשוורוש פתאום אומר, הנה, מצאתי, יש מישהו אחד, הוא הציל אותי ממוות, עליו אני יכול לסמוך. ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אבל אני נתתי לו משהו על זה, איזשהו פרס, משהו, תפקיד. ויומר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ומונה הרי המלך משרתיו, לא נעשה עם עוד דבר. עכשיו הוא שומע, איזה טיפש אני, היחיד שעוד אני יכול לסמוך עליו, יכול להיות שבגלל שלא נתתי לו שום דבר, אז עכשיו הוא גם כן לא איתי. אז אחשוורוש מתחיל לחשוב, רגע, אז אם ככה אני חייב לעשות איזה משהו. אני חייב לתת לו איזשהו משהו, איזשהו תפקיד טוב, משהו, כדי שבאמת הוא יהיה יחד איתי. ואז הוא שומע צעדים. ויומר המלך מי בחצר. והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. אתם מבינות מה שקורה? המן מצידו, הוא גילה את הפתרון, זרע שמרה לו. אתה הרי הכי חשוב בעיני המלך. אז אתה יכול עכשיו להגיד למלך להרוג את מרדכי, לתלות אותו על העץ. אז המן רץ באמצע הלילה לחשוורוש כדי להגיד לו שיתלו את מרדכי. החשוורוש מהצד השני בטוח שהמן ואסתר רוצים להשתלט עליו ולהרוג אותו. אז לכן הוא רוצה דווקא את מרדכי. והנה המן מגיע. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? עכשיו, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון הרי למרדכי, מכיוון שמרדכי זה אותו בן אדם שעליו באמת אפשר לסמוך. אבל המן בכלל בסיפור אחר לגמרי. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ודאי שאיזה. ויאמר המן אל המלך, עכשיו הוא כבר רגוע, עכשיו הוא כבר יודע שהמלך מחשיב אותו הרבה יותר מכולם. איש אשר המלך חפץ בעיקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. כן? אשר ניתן כתר מלכות בראשו. לקחת את הטבעת, לקחת לי את האישה, עכשיו אתה לוקח לי גם את הלבוש, גם את הסוס, גם את הכתר אתה רוצה. וחזל אומרים במדרש, תסתכלו בפסוק מיד אחר כך, ונתון הלבוש והסוס, לאיפה נעלם הכתר? איפה הכתר? ונתון הלבוש והסוס על ידי שמסרה המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, וקראו לפניו, ככה יעשה, אבל איפה הכתר? לאיפה הוא נעלם? חזל אומרים שבאותו רגע שהאמן גמר את הפסוק הזה, רגע שהוא גמר להגיד בסוס וכתר, אז הוא ראה את העיניים של החשברוש מתחילות להידלק. הוא זוכר את המבט הזה. בפעם האחרונה שזה היה, ושתי נהרגה. הוא רואה את המבט הזה, אז על הכתר הוא כבר ויתר. אז אמר לבוש וסוס. בסדר, כן? לא התכוונתי ברצינות.
זה משנה כל ההבנה פה. זה כאילו, החשברוש שאל את המן לא בעצם על עצתו, אלא בעצם להכשיל אותו.
נכון, למרות שהחשברוש באמת כן היה צריך, הוא באמת רצה לראות מה הוא יכול לתת למרדכי. אבל את צודקת שהשאלה הזאת מצד אחד הייתה לטובת מרדכי, מצד שני הייתה כדי להכשיר את המן, כי החשברוש היה בטוח שהמן הולך להרוג אותו באמצע הלילה. נכון? אמת. ואז אחרי הסיפור הזה, ויאמר המלך לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ואז החל המרדכי היהודי יושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. מה הייתה התגובה הראשונה של המן? מה אתם חושבות? אני חושב שהוא התחיל לצחוק. הוא נשפר מצחוק, אמר, מה? על מי אתה מדבר בכלל? אבל הוא פתאום שם לב שהוא היחיד שצוחק. חשברוש רציני לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא לא צחק אפילו לרגע אחד. ואין לאמן ברירה, ופתאום כל העסק מתבלבל, הוא לא מבין מה הולך פה. הוא לא מבין. הרי המלך קרא לי יחד עם המלכה. מה הוא עושה לי עכשיו? את מרדכי? אז עכשיו אני צריך לכבד אותו? אז זה מה שהוא עושה, והיה שהוא מרדכי על שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. חזל אומרים הרי שהבת שלו שפכה עליו את הספונג'ה וזה. בקיצור, הוא לא היה לו ריח טוב, זה לא היה נעים כל כך. ואז אני מדלג לפסוק י' ד', הוא מספר לזרש אשתו וכל אוהביו את כל מה שקרה. עודם מדברים עמו, פסוק י' ד', וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. הופ, הגיע המשתה השני, קוראים לו ככה, אומר, תנו לי רק להחליף בגדים, להתקלח, לשים קצת דאודורנט, משהו, שאני לא יהיה כזה מסריח, שום דבר, כמו שאתה תבוא למשתה. אוקיי, עכשיו, המן והחשברוש מגיעים למשתה עם אסתר, ביום השני. החשברוש בהיסטריה נוראית. המן מבולבל כולו במין גם כן מסתכלים אחד על השני בשנאה כזאת וחשדנות, כל אחד כנגד השני, ואסתר היא זאת ששולטת בעניינים. תרצו לאכול משהו, תרצו לשתות משהו, מה שלומכם? טוב שבאתם, אני שמחה שבאתם, מארחת אותם, הכל בסדר, הכל רגוע, הכל נהדר. ואז ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך את חצי המלכות ותיעש? נו, תגידי מה את רוצה. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. רגע, לזה הוא לא ציפה. ויאמר המלך אחשוורוש ואמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזו אשר מלאו לי בו לעשות? כן, מה זה מי הוא זה ואיזו? אתה יודע יפה מאוד מי הוא זה ואיזו. אתה יודע את זה. ואתה אומר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. עכשיו בואו נעצור רגע אחד בנקודה הזאת. מה קורה פה עכשיו ברגע הזה? המן לא מבין מה קורה. אחשוורוש לא מבין מה קורה. המן לא מבין מה קורה בגלל שאתמול את הזמנת אותי לפה. עכשיו את אומרת שאני איש צר ואויב? החשברוש לא מבין מה קורה בגלל שהוא היה בטוח שאסתר והמן עשו את כל העניין הזה כדי להרוג אותו. ופתאום אסתר אומרת שהמן הוא בעצם האויב וצריך להרוג אותו. והמלך קם בחמתו אל גינת, איך כתוב? והמלך קם בחמתו ומשתיין אל גינת הביתן. המלך אומר, אני לא, סלחו לי, אני צריך לצאת החוצה לעשן סיגריה. אני לא יכול, הוא פשוט, הוא לא מבין מה הולך פה, הוא מבולבל לגמרי. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, פסוק ז', כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. אז המן מתחנן לאסתר, אומר לה, אסתר, אסתר כן. איפה כל החמודי לב והזה, מה שדיברנו אתמול, ומה, מה, 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 מה הולך פה, מה את עושה לי? והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר אליה. אז חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אחד המלאכים, גבריאל, נתן לו דחיפה קטנה, כדי שיפול על המיטה. ויאמר המלך גם לכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. אז עכשיו בואו נחשוב מה המצב. יש לנו פה שני גברים מבולבלים לגמרי, נכון? ואישה אחת שהיא
מנהלת
הכל, מסובבת את הכל על האצבע.
אבל זה גם היה הסיפור שהשתנה מחוץ ממנה. Like, you know, היא לא עשתה כלום, והסיפור בגלל שנדל המלך, הסיפור גם כן הסתבך, לא קשור לה.
אז חזלום, זה התכנון שלה. מה שהיה בלילה זה לא היה תכנון שלה. זה באמת, המן עשה לה עבודה נהדרת. זה נכון. אבל התכנון של המשתה, זה היה לגמרי תכנון שלה. זה הגמרא שרציתי להראות לכם. הגמרא אומרת פה במסכת מגילה, בדף תתווה ועמוד ב'. הגמרא אומרת, תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? רבי אליעזר אומר, פחים תמנה לו. כן, פח, טראפ, מלכודת. שנאמר יהי שולחנם לפניהם לפח. רבי יהושע אומר מבית אביה למדה, שנאמר אם רעב שונאך אכילהו לחם כי גחלים אתה חוטא על ראשו. היא בעצם שמה לו מלכודת. כל המשתאות האלה היה, זה היה מלכודת כדי שבסוף המן ייפול בתוך הפח הזה. היא תכננה את הכל. אז עכשיו בואו נעצור רגע אחד ונראה. אחשוורוש מבולבל לגמרי, לא מבין מה הולך פה. המן גם מבולבל לגמרי, והיחידה שיודעת מה הולך פה זה אסתר, נכון? אוקיי, דקה עוברת, שתי דקות עוברות. מישהו מביניהם, בטח עוד דקה, יתפוס את עצמו. מי זה יהיה? מי אתם חושבות שזה יהיה? אחד מבין שניהם, אחשוורוש והמן.
המן,
בטוח שהמן. המן היה פי אלף יותר פיקח מאחשוורוש. המן היה תופס את העסק הזה מיד. ומה הוא היה עושה? הוא אומר לאחשוורוש, המלך, בוא איתי רגע אחד. הם היו יוצאים החוצה לגינה. המן היה אומר לאחשוורוש, תשמע, היא ניסתה לסכסך בינינו. היא ניסתה לסכסך בינינו. העצה שלי בשבילך, בוא זה. אני לא התכוונתי, אתה לא התכוונת. בוא, נעיף אותה. השימה זה כבר לבשתי. נעיף אותה, נערוג אותה. ותמצא מישהי אחרת, מה הבעיה? אפשר להביא עוד פעם 2,000 בתולות, מה הסיפור? ואז מה היה קורה? זה היה אסון נורא, הדיזסטר, פשוט אסון נורא. אז היו מסלקים את אסתר, הורגים אותה, וזהו. בסדר? זה מה שהיה קורה. ועכשיו תראו מה קורה. ויומר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלו עליו. מה עושה חרבונה? דבר אחד פשוט. חרבונה באותו רגע אומר לאחשוורוש, המלך, אני לא יודע הרבה, אבל דבר אחד אני רק יכול להגיד. אני יכול להגיד לך שאני ראיתי את המן מכין עץ כדי לתלות עליו את מרדכי שדיבר טוב עליך. אחשוורוש נזכר פעם בלילה הזה. שהוא הבין שהיחיד שאפשר לסמוך עליו זה מרדכי. והמן ניסה להרוג את מרדכי, זה הרי העת שהוא הכין. אחשוורוש אומר, עכשיו אני מבין את הכל. אתה רע, תלו עליו. עכשיו אתם מבינות למה חרבונה עשה פה כל כך הרבה? חזל אומרים, זה היה אליהו הנביא. זה היה אליהו הנביא. אם היינו מחכים עוד דקה אחת, כל העסק הזה היה מסתיים אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. חרבונה תפס את זה בדיוק בזמן. ובזכות זה, המן נתלה. זאת הסיבה שבגלל אנחנו מזכירים את חרבונה, וגם חרבונה זכור לטוב. כי באמת הוא זה שתפס את הדברים בדיוק בשנייה הנכונה. עכשיו, אז למה זה נכנס? למה כל הסיפור הזה נכנס לכתבי הקודש? זה לא, הסיפור לא נגמר בזה. הסיפור לא נגמר בזה. אחרי זה, אחשוורוש ממנה את מרדכי להיות אחרי על בית המן. חז"ל אומרים, יכין רשע וצדיק ילבש. כל מה שהמן הכין, כל מה שהוא עשה בשביל עצמו, מרדכי קיבל. את הבית של המן, ואת את הטבעת שהמן קיבל מהמלך, את הכל. דבר אחד המן הכין למרדכי. דבר אחד. את העץ. ואת העץ הוא קיבל בעצמו. זה מה שהיה. אבל הגזרה עדיין לא התבטלה. שלא תחשבו שהחשברוש היה זהו. לא. מה החשברוש אמר? החשברוש אמר שהוא נותן ליהודים את הרשות להגן על עצמם. אני לא אומר להיקהל ולעמוד על נפשם, כי זה לא שייך לזה, אבל אני נותן ליהודים את הרשות להגן על עצמם. הוא לא ביטל את הגזרה בכלל. הוא לא ביטל את הגזרה. אז מהבחינה הזאת, העסק עוד נמשך שמה. אבל זה בא להראות לנו, זה בא להראות לנו, איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים, גם בצורה שהיא הכי נסתרת שרק יכולה להיות. אין שם שמיים במגילה. אין. שם השם לא מופיע בשום מקום במגילה. וזה המקום שבו זה נראה כאילו שהכל הכל נסתר. זאת מגילת אסתר. מגילת אסתר זה מגילה מלשון גילוי, כן, to reveal. אסתר זה אסתר, כשהדברים מחוסים. את זה המגילה הזאת באה ללמד אותנו. שנוכל לראות איך מכל דבר ודבר הקדוש ברוך הוא מוביל בסופו של דבר את הגאולה. אפילו מהדברים הכי נסתרים והכי קשים שרק יש. אז לכן זה מאוד חשוב, לכן מאוד חשוב. אני באמת, אז אני אומר, שיניתי את הנושא, כי חשבתי שזה מהלך שהוא שווה לדבר עליו לפני פורים, כדי שכשנגיע לחג, נגיע למגילה, אז נבין קצת את העומק של מה שעומד מאחורי זה. וצריך לדעת את זה, שגם במקום שבו לא רואים שם שמיים, גם במקום שבו שם שמיים נסתר, ומהדברים הכי 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 מוזרים ומסובכים שרק יש, מהם הקדוש ברוך הוא עושה את הגאולה. ובעזרת השם, נגיע לשם. יופי. שבת.